מייחסים משמעויות חיוביות לגשם בהקשר של הצמחים, של אקוויפר ההר, אולי תיאור האוויר. רבי נחמן מביא פסוק מספר דברים ששם נאמר יפתח השם לך את אוצרו הטוב, שממשיך במילים את מטר השמיים. שברגע שיורד גשם, אז כל הטוב שלנו יש לו יכולת להתחדש. זאת אומרת שזה עת רצון. אנחנו רק צריכים לכוון את התדר שלנו, התמימי, לאור זה שקיבלנו את הידיעה הזאת, מה מתרחש מבחינה רוחנית כשיורד גשם בעולם. גם מה עניינו של גשם? להגשים את הפוטנציאל הקיים באדמה. אז אנחנו רוצים גם כן להגשים את כל הטוב, את כל אותן נקודות שנמצאות בנו. אנחנו עכשיו בפרשיות של ספר שמות, הראשונו, של היציאה ממצרים. זה מובא בקבלה וחסידות שכל מה שעובר על עם ישראל בתהליכי של יציאה ממצרים, זה גם בנפש אצל כל אחד ואחת מאיתנו. אז מה שאנחנו רואים בעיקר השבוע, אם נתייחס למה שנאמר השבוע, אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן, בעל התניא, שהיום זה היה יום הפטירה שלו, מייסד שושלת חב"ד, 200 שנה לפטירתו היום. זאת אומרת, זה ביממה שהסתיימה. התחיל במוצאי שבת עד הערב, עד צאת הכוכבים. בדיוק 200 שנה, אז הוא דיבר על כך שצריך לחיות עם הזמן. חסידים שאלו את אח שלו שיבאר להם מה זה נקרא לחיות עם הזמן. זה אמר להם, לחיות עם הזמן היא פרשת השבוע. זאת אומרת, שלראות את מה שנאמר שם, איך זה אקטואלי לחיים שלנו, איך זה נוגע את כל אחד מאיתנו. אני גם עוד מעט אזכיר כמה נקודות מחייו, כי ביום פטירה של צדיק, אז האור שהוא הביא לעולם לחיים חיותו, לא רק שהוא נשאר ונזכר, אלא גם הוא הולך ומתפשט, הוא הולך ומתרבה. וגם רבי שניאור זלמן, יש לו שם מאוד יפה, שניאור, דאבל לייט, שני אור. האור של תורת הנגלה והאור של תורת הנסתר. זה האור של המימד הרוחני והאור של המימד הגשמי. אז הוא אומר את הנקודה הזו שכל מה שעברנו במצרים זה לא רק תיאור היסטורי של מאורעות של אבותינו לפני יותר מ-3,000 שנה, אלא זה התרחשות שעוברת אצל כל אחד מאיתנו בשביל לצאת מהמיצר שלו. גלות מצרים זה סמל לכל גלות שהיא. מה זה המושג גלות? שבן אדם לא נמצא במקום שלו, במקום הראוי לו, נמצא במיצר. אחת הנקודות הראשונות שבולטות, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, יקר שלי, איך לבני ישראל? תגיד להם שעוד מעט העסק ייגמר לטובה. הוא אומר להם 4 לשונות של גאולה. הוצאתי והבאתי וגאלתי ולקחתי. ולמרות המילים הנהדרות הללו, שמשה בא ואומר אותם בשליחותו של הבורא, כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז אנחנו למדים מכאן שלעיתים הישועה בדרך, הטוב שבו אנחנו מעוניינים ומייחלים כבר לפתחנו, וחלק מההכנה שלנו זה כבר להאמין, לראות אותו שהוא מגיע, רק שלעיתים אנחנו כל כך עסוקים בעבדות, שאנחנו פשוט לא שומעים את זה. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. מעניין הדבר, שפרעה כבר קודם לכן, ברגע שמתחילים לעלות רעיונות של חירות בסביבה, הוא אומר לחבר'ה שלו, תגבירו את המטלות שאתם נותנים להם. ואז נאמר, אומר להם פרעה, מה המכוון בזה? תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. הוא אומר, הם כל כך יהיו עסוקים והם לא יהיו פנויים להערער ברעיונות של גאולה. כי ברגע שבן אדם מערער ברעיונות של גאולה, ברגע שהוא מערער ברעיונות של חירות, ותזכרו תמיד חירות, זה להשתחרר משיעבוד כלשהו, רק על מנת שנהיה פנויים להשתעבד לייעוד. המילה שיעבוד היא לא נעימה, אני אומר להשתעבד לייעוד. אבל זה החוק הרוחני שקיים בבריאה. זאת אומרת, אם אני במיצר, אז כל אחד מאיתנו יוכל להשתחרר, לקבל מרחב, לקבל שפע. רק עם השפע הזה, אני אמור להיות מכוון אל ייעוד. ואם אני מסכים להיות מכוון אל הייעוד הזה, אז אני פתוח ליציאה הזו מהמיצר שהולכת ומתקרבת. אומרת שנדרשת פה הסכמת הלב בעיצומו של הקושי, הסכמת הלב להיענות לייעוד הגבוה שלי. כל אחד מאיתנו נועד להביא אור. וזה לא מליצה. כל אחד מאיתנו זה לא רק נועד להביא אור, אלא זה גם אור ייחודי. אבל הם לא שונים. כי ההצעה של פרעה עובדת. הוא אומר, תכבד העבודה על האנשים, ועל אישו בשביל פרעה, לחשוב על חירות זה שקר, ועל אישו, זאת אומרת, הם לא השתעשעו בדברי שקר, במובן הזה של לצאת לחירות. הם באמת לא מצליחים לשמוע אל משה. אחרי זה נאמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הוא מצווה אותו אל בני ישראל. ושואלים, מה הוא מצווה שיאמר להם לבני ישראל? לפני זה כדאי להוסיף עוד פרט, תיקנתי. הרי מה פתאום פרעה נותן למשה להיכנס לארון? מה פתאום השומרים נותנים, מגיע איזשהו בחור עברי? אמנם הוא לא בחור, כבר בן כמה הוא, מי שיודע, הוא בן 80, אחיו אהרון בן 83. ובכל זאת, צריך לדעת שממלכת מצרים הקדומה, זה היה השיא של ההתפתחות האנושית. בשביל זה גם, זה היה מיצר מאוד חזק. כי כל מה שבן אנוש יכול להגיע בתפיסה שכלית, או אפילו על חושי, הם הגיעו. אבל זה הכל במימד הארצי. מימד מעל זה, של האין סוף ברוך הוא, המימד הזה הם לא פגשו, הם לא הכירו. עכשיו, אם המצרים יש להם את היכולות הרוחניות הכי מדהימות, יש אפילו דעה שהרבה מהדברים המרשימים שיש באודו, או שהיו באודו העתיקה, מקורם במצרים. עד בשביל שנסבר את האוזן כמה חוכמת מצרים העתיקה הייתה מיוחדת, שהכתוב בספר מלכים רוצה להחמיא לפרעה, רוצה להחמיא לשלמה המלך בספר מלכים, רוצה להחמיא לשלמה המלך, הוא אומר, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים ומכל חוכמת בני קדם. אנחנו יודעים שפרעה היה, שלמה היה חכם באדם. אמנם זה לא רק קשר לשוני שאני רוצה להגיד שלמה ויוצא לי פרעה. יש איזשהו קשר. אחת מנשותיו של שלמה המלך הייתה בת פרעה. אחד הפרעונים היותר מאוחרים כמובן. הוא היה החותן שלו, מה שמכונה ביידיש השוור. היא כנראה הייתה אחת הקלות היותר אטרקטיביות שהיה לשלמה המלך. הוא מצא בעניין מיוחד. אז שהכתוב רוצה להגיד לנו ששלמה הוא חכם באדם, ואני רוצה לדעת חכם כמו מה, חכם כמו מי. אז השיא של החוכמה בעת העתיקה הייתה מצרים, וקדם בארבע רוחות השמיים בלשון המקרא, מה זה קדם? מזרח. ייתכן, אני אומר ייתכן, לא בוודאות, שזה חוכמה בהודו העתיקה. חוכמת מצרים, חוכמת הודו העתיקה. אחד הספרים המעניינים שקראתי בצעירותי, יש ספר שנקרא התקדשות, שכתבה אותו גברת בשם אליזבת אייך, שהיא מתארת את הזיכרונות שלה מגלגולים קודמים, שבהם היא הייתה ביתו של אחד הפרעונים בפרעה, הייתה נסיכה במצרים. רק חשוב לציין, יש שמתייחסים לספר הזה כאל יצירה ספרותית, זאת אומרת דמיינה משהו, אז מה אכפת לי שהיא תספר שהיא זה גלגול של בת פרעה? מה לספר? זאת אומרת, יש מי שמתייחס לזה כסיפורת. יש מי שמתייחס לזה כאולי כרעיון רוחני, ויש מי שאומר, למה לא יש אפשרות שהיא באמת עלתה בה הזכרות של חיים כאלו שהיו בעבר. אז היא מתארת שאבא שלה היה מנהיג את המרכבה שלו, את המרכבה האישית שלו, בעזרת עריות. המרכבה שלו הייתה רתומה לסוסים ולא לפרדות. פרדה זה גם עכשיו למשהו מלכותי, כתוב שלדוד המלך הייתה לו פרדה מלכותית. אלא רתומה לעריות. והיא מספרת שם שהם היו שולטים בעריות, והיא גם למדה להניג את המרכבה עם העריות בכוח המחשבה. זה גם הובא בחז"ל, שהעריות יש להם יכולת לחוש רמה של התפתחות רוחנית של העומד מולו. אל תבקשו ממני לאשש לכם את זה, זה יותר כמין שעת סיפור. אז זה מה שהיא מספרת, שהייתה יוצאת לטיול עם האריה שלה, רתום למרכבה, ושולטת בו בכוח המחשבה. וכשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, מעניין אם יש לזה מקור בחז"ל, שכל כך הרבה מתארים את מה שהיה במצרים. שבת אחת שהייתי אצל הוריי, שיחיו, אז האבא אמר דבר תורה בסעודת שבת. הוא שאל את השאלה הזו, מדוע, איך בעצם משה מצליח להיכנס לארמון של פרעה? הרי יש שם שמירה, פתאום מגיע בן אדם ואומר, באתי לשחרר את עם ישראל, את העם העברי. אלא אומר המדרש שבפתח הארמון לא היו שם גימלים, היו אריות. והשרים של פרעה, אלו היו אנשים שהמדרגה הרוחנית שלהם יכלו לשדר בתדר של האריה ולהיכנס לארמון. מי שלא היה בתדר, מי שלא היה ברמת ההתפתחות המתאימה, לא היה יכול להיכנס. האריות לא היו מאפשרים את זה. וכשמגיעים משה ואהרון, הם היו בשליטה הזו של התדר מול האריות, אז ברגע שפרעה רואה אותם בפנים, הוא בעצם מבין שהם אנשי מעלה שהוא חייב לדבר איתם. מי שנכנס לתוך הארמון הוא בעצם במעלה של מי שמוזמן לארמון. כשאבא אמר את זה בשולחן שבת, בשם הלכות שמעוני, אמרתי, איזה יופי, זה מסתדר טוב העניין הזה של, של האריות. ואז נאמר שהקדוש ברוך הוא, אחרי שהם לא הראשונים, אומר לו, לך תצווה אותם משהו. תצווה אותם דבר מה. אנחנו לא יודעים מה הוא ציווה אותם. בדרך כלל מקובל שהמצווה הראשונה שבני ישראל נצטוו כקולקטיב, כעם, זה לקדש את החודש. שיהיה לנו לוח שנה עברי. אם יש לוח שנה עברי, אפשר כבר להתחיל לדבר על חגים. אם יש לי כבר נקודת התייחסות בציר הזמן, ואת החודש, המצווה הראשונה שהם קיבלו, זה בעצם לעשות ראש חודש בניסן. זו דעה נפוצה ומקובלת. התלמוד ירושלמי, שזה מאוד מעניין להשוות לפעמים גרסאות בכל מיני נושאים בין התלמוד בבלי לבין התלמוד ירושלמי. התלמוד בבלי נכתב בבבל, התלמוד ירושלמי בארץ ישראל, לא בירושלים, אבל בארץ ישראל. בטבריה הוא נכתב. יש חוקר, הוא מעורב אברהם בלס, שהוא עוסק בהשוואתיות של הירושלמי מול הבבלי, להראות איך התודעה הארץ ישראלית היא יותר משוחררת, היא יותר רחבה. הוא מנסה לראות האם יש השפעה לדיון ההלכתי שמתרחש בבבל מול הדיון שמתרחש בארץ ישראל. זאת אומרת, האם בארץ ישראל, שזה המקום הטבעי שלנו, יש יותר חופש, יותר יצירתיות, דיון יותר משוחרר. ופעם אחר פעם, יש לו ניוזלייטר כזה, שמי שזה מעניין אותו, פעם בשבועיים שולח על הגילויים החדשים שלו, על התודעה המשוחררת, של התלמוד ירושלמי. אז התלמוד ירושלמי מביא שהמצווה הראשונה שבני ישראל נצטוו, זה היה לשחרר את העבדים. טוב, ויצווה אל בני ישראל. אני אקרא לכם את הפסוק, פתח פה היום, יש מכל טוב כידוע ב... אז יש אפליקציה של חומש עם רשי, שהוא מסתנכרן עם התאריך, זאת אומרת, אני פותח היום יום ראשון, אז זה יהיה הקטע בפרשת השבוע שקוראים ביום ראשון. אז נראה שוב את הפסוקים שהזכרתי קודם, אומר הקדוש ברוך הוא, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם. הארבע ביטויים הללו, והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, כנגד זה, קבעו לנו חכמינו לשתות ארבע כוסות של יין בליל הסדר. די כבר להתכונן ליין טוב. להכין, איזה נורא שאתה מחייף, איזה יין אתה שותה בליל הסדר. אפשר כבר לערר בזה, זה הופך את השיחה למעניינת. לתודעה של חירות. ומיד החבוד אומר להם, זה לא רק שאני אשחרר אתכם, והבאתי אתכם אל הארץ, זה הלשון החמישית. אחרי הביטוי הכל כך יפה, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. קוצר רוח ונשימה קצרה, אומר רש"י, ולא שמעו אל משה, לא קיבלו תנחומים, זה לא ניחם אותם, זה לא עורר להם את התקווה. ובעיקר אני חוזר למה שאמרנו קודם, שאנחנו מדברים על מה שהיה במצרים, זה להבין שזה אקטואלי לכל אחד מאיתנו, שלפעמים יש משהו מעיק, ומגיעות מילות נחמה והם לא נכנסים פנימה. מה זה קוצר רוח? כל מי שהוא מייצר, רוחו ונשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. אז חלק מהעניין, אני צריך לעשות מדיטציה של התבוננות קצת בנשימה, אם כתוצאה שמהמצב הקשה הנשימה קצרה ולא יכולים לשמוע, אז אם אני מרחיב את הנשימה, אז זה גם מרחיב את הקשב. אולי בשיעורים הבאים, אני אומר, מי יודע, אבל עולה לי, אולי נעשה כמה דקות מדיטציה, תוך כדי התחלה או בסוף או באמצע. זה משהו שאני רוצה, רק אני נבוך להציע את זה, זאת אומרת, כנראה שאני לא נבוך להציע את זה, רק אני נבוך להציע שזה יקרה בפועל, אז בואו נראה לאט לאט, אולי נראה איפה יהיה ההשראה להכניס את זה. אבל תראו את ההבנה שאנחנו יכולים למצוא בו בפסוק, שאם כתוצאה מהמיצר יש קוצר רוח, זאת אומרת זה נשימה קצרה, וזה פוגע בקשב, זה ההבנה שאפשר להוציא פה מהפסוק. ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה, זאת אומרת נשימה קצרה, כי תוצאה של המועקה, הוא בעד בקשב, אני יכול לשמוע את המילים הכי נפלאות. זה לא רק מילים נפלאות, זה חלש להגיד על זה מילים נפלאות, זה המילים של הקדוש ברוך הוא. וזה לא רק זה, חמשת לשנות גאולה. האחרונה היא זה, ולקחתי אתכם לארץ, זאת אומרת, ארבע לשונות, ארבע מילים נרדפות של כשהוא יוציא אותם ממצרים, והמילה החמישית זה הייעוד. אנחנו, כמו שאמרנו, מי שרוצה להשתחרר מה שמעיק, זה להיות מכוון אל הייעוד, לא רק להיות מכוון, השתמשנו בביטוי להסכים לייעוד. אם אני מסכים להיענות לייעוד שלי, אפילו בקבלת עול, זה להביא את האור לעולם שנועדתי להביא, אז אני בתהליך. בעזרת השם, כשנזכה לעשות את המדיטציה, אז תזכרו מה המכוון. זה ההשראה מהפסוק הזה. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. אז אם אנחנו מעריכים את רוחנו, את הנשימה, אז עם אלה, השמיעה, שזה הקשר הפנימי יותר, מתחדד. רשו לי להתענג על הסאונד הנפלא הזה. זה אחד היתרונות של חוויית האוהל מאשר העולם המקורה בקומה מתחת. איזה צליל נעים. אחותי, אחרי שהיא התחתנה, לנו בבית הייתה מרפסת שהיה לה גג גלי כזה, ותמיד היינו שומעים את הגשם. האסבסט הוא גם גלי, אבל זה היה כבר דור אחרי, אבל כמו האסבסט. ואחרי זה התחתנה, היא גרה בקומת קרקע, והיא אמרה לבעלה שזה חסר לה, הרעש של הגשם. אין איזה מרפסת, אין איזה גגון לשמוע. אז הוא הלך ומצא איזה חתיכת איסקורית, פח שכזה, והניח מתחת לחלון של חדר שינה. שכשירד גשם ישמעו, זה היה סאונד נפלא. יש אנשים שקונים דיסקים מיוחדים בשביל זה, והנה אנחנו קוראים לזה קדו שפקות. לחיים. עכשיו אני רוצה להגיע לפסוק. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אז שואל זה בשם התלמוד ירושלמי, מה זה ויצווהם אל בני ישראל? אני מבין שפרו הוא השליט, הוא זה שאמור לשחרר אותם. אז אני מבין מה אפשר לצוות לו. אבל שימו לב שוב לביטוי. ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל. מה הוא צריך לצוות את בני ישראל? את פרעה אני מבין. זה מסביר אחד מפרשני המקרא, שגם בעם ישראל הייתה עבדות. וכמו, אין דוגמה, לפעמים בבית הכלא, כולם אסירים, אבל האסירים היותר חזקים, יש אסירים חלשים שהם שפוטים שלהם. מכירים את ה... זאת אומרת, הם כולם אסירים, כולם עבדים, אבל בתוך זה יש היררכיה, יש עבדים שהם עבדים של העבדים. אז גם בעם ישראל במצרים, שכולו היה עבדים, היו בתוך העבדים כאילו שהם במעמד שירשו לעצמם להחזיק עבדים מתוך בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואת אהרון, כדי שאתם הולכים לפרעה, לבקש ממנו שישחרר את עמי, אז תצוו קודם כל לעם, שכל מי שמחזיק עבד, שישחרר אותו. זאת אומרת, אם אני מבקש ממישהו שישתנה, ננסה לראות איפה אני צריך להשתנות באותו עניין. ומה זה הנקודה להחזיק עבד? להחזיק עבד זה בעצם לקחת למישהו אחר את הרצון. להחזיק עבד זה לא לאפשר לו להיות פתוח לייעוד שלו. זו הנקודה הכואבת בעבדות. וכשבן אדם לא פתוח לייעוד שלו, הוא בעצם יכול להחמיץ את הנקודה הכי משמעותית. הוא נועד, יש לו ייעוד, יש לו שליחות. וזו שמחה כל כך גדולה שבן אדם מתחיל להתכוונן למקום הזה. אז מה שהזכרנו עכשיו זה חידוש, או זאת אומרת, זה אומר התלמוד ירושלמי, שזה המצווה הראשונה שהם הצטוו, לשחרר את העבדים. מסכת ראש השנה. אם הייתי יודע הייתי אומר, בדרך כלל אני...
תהיה אתה כבר
מקום. נכון. כן. לא כל בן אדם יודע מה הייעוד שלו, אבל לכל בן אדם יש ייעוד.
זה ברור. יכול להיות אבל שהוא לא משחרר את זה, הוא לא יודע מה...
נכון. צריך לברר איך יודעים את זה. אני כרגע עוד לא יודע מה לענות על זה. איך הם מגיעים לזה? את רוצה את הפרקטיקה של השיחה. אנחנו באווירה התיאורטית. אחרי זה, אם אנחנו הדגשנו כמה פעמים בפגישתנו הערב שכל מה שהתרחש בגאולת מצרים בהיסטוריה העתיקה, כל אחת מהתחנות הללו קשורה גם אצלנו. אז אני בעצם רוצה לצאת מאיזה מיצר שמעיק על חיי. ואני מחכה שמישהו שמעיק עליי או משהו ישתחרר. ובא משה ואומר לנו, יש גם נקודה שמה שמעיקים לך, יש את אותה נקודה שעד בעצם מעיקה לאחרים. זאת אומרת, הוא מצווה אותם במקביל. כשאתם הולכים לפרעה להגיד לו שישחרר את העבדים, תגידו גם לבני ישראל שישחרר את העבדים. שישחררו את העבדים. וזה דבר שהוא מבחינה היסטורית הוא חידוש שבתוך עם ישראל במצרים הייתה עבדות. אומרים לזה עבדות יחסית, בשביל זה נתתי את הביטוי שעם בית הכלא. בית הכלא זה ידוע שאסירים חזקים משעבדים אסירים חלשים לעצמם. מי שמפרט את זה, זה היה אחד מגדולי ישראל שיש לו פירוש על התורה. קראו לו רב מאיר שמחה הכהן מדיווינסק. והוא ידוע בפירוש שלו משך חוכמה. או כמו שקוראו לו בהגה האשכנזית, המשך חוכמה. אז את זה אומר המשך חוכמה. רק אספר לכם סיפור חביב עליו. הוא נפטר, אני מניח, לפני 70 או 80 שנה. הוא היה גאון בצורה מבהילה. היכולת שלו, ההבנה שלו. היה אדם מאוד לבבי. והיה לו חבר בתל אביב. כן, תל אביב שלפני 70 שנה. שעלה לארץ, הם היו מתכתבים. ויום אחד, הוא שולח לו מכתב, חבר מקבל מכתב, שכתוב שם, מקבל מכתב מרב מאיר שמחה הכהן מדיווינסק, יש מקומות שהוא גם ידוע בכינויו האור שמח, יש לו חיבור על הרמב״ם שנקרא אור שמח, חיבור על התורה שנקרא משך חוכמה. מקבל ממנו מכתב שבו הוא כותב לו מה שיש לחברים לכתוב איש לרעהו. המכתב מסתיים במילים, החותם כשמואל וכרבנן. שמואל זה אחד מחכמי התלמוד, ורבנן זה כינוי לקבוצת חכמים. הוא לא הבין מה זה החידה הזאת, איזה מין חותם לו, החותם כשמואל וכרבנן. שם את המכתב בכיס. אמר, אני צריך, למרות שהוא היה איש יהודי הספר, הוא לא הצליח לפענח את החידה הזו. חיכה, אולי יהיה לו את מי לשאול, הוא עובר ברחוב, אולי פה ברחוב אלנבי. והוא רואה את רבי אפרים בורדיאנסקי, זה אחד מחכמי תל אביב, גם תלמיד חכם בקי גדול בתלמוד. אמר לו, רבי אפרים, אולי תעזור לי, מה זה הקוד הזה? שאומר לו, החותן כשמואל כרבנן. רבי אפרים לוקח את המכתב. להסתכל בו, מוצאים את העיניים, להתרכז לכמה שניות, ואומר לו, תראה, בכל התלמוד יש רק פעם אחת מחלוקת בין שמואל לרבנן. איך ראוי לומר בתפילה? האם לומר את הביטוי אהבה רבה או אהבת עולם? אז הוא רומז לך שהוא כל כך אוהב אותך, אומר חותם כשמואל כרבנן באהבה רבה, ובאהבת עולם. תראו איזה דרך של להביע את מילות האהבה לחבר בקוד כזה של דברי חכמים. אני מאז שסיפרתי את זה ככה כמה פעמים ברבים בשיעורים, יש כבר חברים שאיזה שם קורתי שולחים אחד לשני, זה החותם כשמואל כרבנן. מה?
ו...
כן, כשניהם. כדאי גם לברר מה המשמעות הרוחנית של אהבה רבה מול אהבת עולם. וזה בעזרת השם עוד... בעל התניא יש לו מאמר נפלא על זה, בספרו בפרשת ויחי, על עוד חזון למועד. אני מקווה שנגיע לזה. זה נשמע כאילו אני יודע את זה היטב, ורק מפאת הזמן זה לא מתאים עכשיו להזכיר את זה. אבל האמת היא שאני מעדיף שככה תחשבו, אבל אני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר, רק אני יודע להעריך, הפניה ביבליוגרפית זה גם נחשב, זאת אומרת, מסומן לי בראש איזה ספר לפתור בשביל להכין את השיעור על זה, על אהבה רבה ואהבת עולם. זה צריך ריכוז, כי פעם כבר בשבועות האחרונים פתחתי את זה, אבל ראיתי שזה דורש ריכוז של 100%. אז כנראה שצריך את המדיטציה המתוכננת של ה... היום קיבלנו את ההבנה שהמדיטציה של הריכות הנשימה היא משברת את הקשת. וזה לא מתודה מהמזרח, אלא פסוק שהתורה אומרת לנו, ולא שמור מקוצר רוח ומעבודה קשה. בבית ראשון, אומר התלמוד ירושלמי, שזה היה החטא שבגללו נחרב הבית. בבבלי כתוב שזה היה בגלל שלושת העבירות החמורות, יש שם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ואילו התלמוד ירושלמי אומר שהחטא באי הידיעה שהיה שם, זה היה שהם החזיקו עבדים. בירמיהו למד מתואר שהמצור על ירושלים הופך להיות קשה, ואז הנביא בא ואומר להם תוכחה, אומר להם חברים יקרים, המצב הקשה הזה יש לו שורש רוחני, והשורש הרוחני זה שאתם מחזיקים תופעת העבדות בירושלים הייתה מאוד נפוצה, ועבדות בניגוד למה שהתורה אמרה, עבד עברי, שרק 6 שנים הוא יכול לעבוד, אחרי זה הוא חייב להשתחרר. אומר להם, זה השורש, כי זה הברית, אני לא זוכר את המילים של הנביא ירמיהו בפרק למד ד', הוא אומר, זה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת אתכם ביציאת מצרים, שאתם משחררים את העבדים, את הנושא של החירות בעם ישראל הוא שורשי, הוא שורשי, מהותי ויסודי בשביל להתקרב לייעוד שלנו, בשביל להיות מכוונים, להיות פתוחים אל אותו ייעוד. אז אומר להם הנביא את התוכחה הזאת, כנראה שנים רבות הם לא שחררו את העבדים. ולא רק זה, עבד זה היה נכס, בן אדם יכול להגביר את העשייה שלו, יש בעולם העתיק עבד סימל הרבה, ולא רק זה. כשמישהו אחר עושה את רצוני, אני כביכול יכול להרחיב את התשוקות שלי, את התאוות שלי, יש עוד מישהו שעובד בשבילי. וכשבן אדם אין לו עבדים, הוא בעצם צריך להצטמצם. להצטמצם זה להיות במידה שלו. להצטמצם זה לפעמים לא להשתעבד לרכושנות ול... הבן שלי סיפר לי שהוא ראה באיזה אתר אנטישמי שטוען שמי שהביא את העבדות לאמריקה זה היהודים. שהם אלו שאלו את הרעיונות למה לתת מטעי סוכר קטנים או... ונתן לי רשימה, זה כנראה האתר של הקור קלוס קלן, של... אני לא יודע איך הוא הגיע לשם.
לא, של שחורות, של
אפרו-אמריקאים. לא, לא, זה של... הם טוענים... טוב, אני לא רוצה להרחיב על זה רק. שכל הדברים הלא רצויים של אמריקה, גם בראשיתה, היו על ידי היהודים. בכל אופן, זה כאן המקום להזכיר שכל אחד מאיתנו, אני אחזור לעבדים, למה שהיה בבית ראשון, תזכירו לי. אני רוצה רק לחדד את הייעוד הזה. כמה שאדם יותר עם יכולות גבוהות, יכולות גבוהות זה אומר ייעוד משמעותי. כשאנחנו מתעלמים מהייעוד, מתנקרים אליו, או לא מתעניינים בו, אז יש נפילה, תקראו לזה ערכית, או נפילה מוסרית, שהיא יותר גבוהה מהסביבה שבה אנחנו חיים. הדברים הללו אולי יתבארו בהמשך, בכל אופן נחזור לבית ראשון. אומר להם ירמיהו, תשחררו את העבדים. והם ראו שהמצור ממש קריטי, ואוטוטו העיר נכבשת, הם שחררו את העבדים. ואז מה קרה? באותה עת, מי ששם את המצור, אני יודע אם זה... קיבל ידיעה שיש קרב דחוף אחר. זה היה קורה לעתים בעולם העתיק. יש קרב דחוף אחר מול המצרים, שמשתלטים על זה מוצא. הניח את... עזב את ירושלים, ויצא עם כל צבאו לטפל בבעיה. ברגע שהם ראו בירושלים, עשירי ירושלים, שהמצור הוסר, מה היה הצעד הבא? מה? לקחו בחזרת העבדים. אנחנו מכירים עוד מישהו שנוהג בדפוס הזה? פרו, זה גם הסיפור, כל פעם שהמכה מוסרת. זאת אומרת, לפעמים בן אדם חווה מצוקה, והוא נזכר, כמו שאמרתי, הוא רוצה להשתחרר ממנו, אז הוא אומר, אם אתה רוצה להשתחרר, בוא תענה לייעוד. באמת, להיענות לייעוד זה לצמוח, זה לגדול, זה לשמוח, זה לא משהו לא נעים. אבל זה להסכים, שתהיה הסכמת הלב להיות שם. אומר לו, בוא תענה לייעוד. וברגע שהמצוקה חולפת, אומר, סלח לי ריבונו של עולם, אבל הסתדרתי, כאילו. היום רק אומרים את החניה, אנחנו יודעים לחייך. אני מכיר את הבדיחה עם החניה שירים את היד. אותו אחד שצריך להגיע לגישה תרופה מאוד, ששווה לו מיליונים, ואין חניה, אומר ריבונו של עולם, סדר לחניה, שליש מהסתדר, זה מתפנה מקום, אומר לו, סליחה, הסתדר. ואז העיר נכבשה, היה חורבן בית ראשון. אז הזמנה להתבונן בסוגיה הזו של חירות, רק תזכרו שחירות
מאפשרת
הענות לייעוד. רשימו לכם את המשפט הזה, גם מי שאין לו מחברת במחשבתו. חירות או גאולה זה החופש להיענות לייעוד.
אבל אם אני לא שלם עם הייעוד,
זה לא יעשה ייעוד. טוב, אני לא כל כך יודע מה לענות, אנחנו מדברים על האווירה, זה, אנחנו לא ברמה מתקדמת שהשיעור בנוי ככה שאפשר גם ממש להוריד אותו לחיים. אנחנו מתחילים עם הרעיונות. בכל זאת נגיב משהו, שבן אדם מזהה את הייעוד שלו, זה השמחה הכי גדולה שיש. כי הייעוד הוא קשור ביכולות שלי, בכישרונות, בדברים שאני אוהב לעשות. הייעוד זה להופיע אור בעולם, את אור השם, אבל דרך האיכות הייחודית שלי. אז ייתכן שיש מצב ראשוני שלא לאהוב את זה בגלל דמיונות מסוימים. אחר כך, זה באמת היכולת להיפתח. יש גם אנשים, כמו שאמרנו, יש גם תיאורים של עבדים שלא רוצים להשתחרר מטוב לי עם אדוני. אני לא רוצה לפנות אל העניין שלי. בדקות שנותרו לנו, אני אזכיר קצת מהאדמו"ר הזקן, שמעתי שאני אספר עליו קצת. ייעוד, כן. שייעוד, זאת אומרת שאני אמור לממש איזה יעד. יש איזשהו טוב שצריך להתגלות דרכי בעולם. אפשר לקרוא לזה שליחות. זה הסתכלות אחרת. זה אומר, יש משפט של אמי מעלה השלום שאמרה, אין סתם, יש תפקיד. יש תפקיד. לפעמים אנחנו בתחושה הזו של סתם. מכירים את הסתם בחיים שלנו? חיה בסתם? סתם. חיה במסעדה? סתם. חיה באירופה? סתם. אין סתם. יש תפקיד. מה השורש של המילה תפקיד? פקד. זה לפקוד את הרגע. המילה פקד משמשת גם לתאר אינטימיות זוגית. השם פקד את שרה. פקוד יפקוד אלוקים אתכם. והפקידה, כביכול זה זיווג, זה ביטוי שהוא אומנם מיד עולה לנו אסוציאציה של זוגיות, של גבר ואישה, אבל גם ביני לבין הרגע שיש זה פקידה. אם נחשוב במונחים הללו, למרות שזה מונחים שכביכול שייכים ביני לבין הרגע, זה זוגיות. וזה זוגיות שמולידה שבמציאות. רק כשהלב סגור, יש אותי, ויש את הרגע הנוכחי, את היום הנוכחי, אבל אין את החיבור. אין את האינטימיות. אין סתם. יש תפקיד. סופר על האדמור הזקן שלילה אחד דופק חסיד בדלת. היה שעה מאוחרת. היה צריך אותו. ורבי שואל, מי זה? אז הוא עכשיו שרבי זה את הקול שלו. אני. אדמור הזקן ציטט פסוק. אם יסתר איש במסתרים, ואני לא הראינו. פסוק, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא הראינו. אבל הוא אמר לו את זה בהתאמה, אם יסתר איש במסתרים, ואני, זאת אומרת, הוא מחזיק מעצמו, אני, ואני לא הראינו, אני לא הראה אותו. הוא לא פתח. אז הוא דפק עוד פעם, שאל מי זה? בפעם הוא כבר היה, הוא אמר לו, אני לא. אמר שוב פעם את הפסוק, אם יסתר איש במסתרים ואני לא, הרן, הוא פתח לו את הדלת. לבטל את האני, זה לא במובן הזה של להתכחש למה שאני. זה לוותר על הנפרדות. זה להיפתח למשהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר מיוחד. סופר עליו גם אני רואה פה חלק האווירה של מזג האוויר זה לראות גם את הרוחות הטובות יודעים אני מדבר אסוציאטיבית רציתי להמשיך עם האדמור הזה כן אבל אני רואה את מה שמתרחש זה להיות לחיות עם הזמן לפעמים יש קור גדול זה נראה לנו סתם יש לי שכן חקלאי בשילו שהוא מגדל גודגדנים ועוד סוגים של פירות יוקרתיים, הוא אמר לי שהפירות שהוא מגדל הם חייבים לפחות מספר מסוים של מנות קור בשנה. זה לראות את ההשגחה פה, מה שלנו נראה להסתמת כקור, יש צמחים שאנחנו יודעים אם זה מעבר למידה הם נפגעים, מה שנקרא קרה, אבל יש גידולים שבלי מספר מסוים של לילות קור בשנה, הם יוצאים, הגידול יוצא חלש, ולא כמו שהוא ראוי להיות. אז מה נספר עוד על האדמור הזה? כן. שהיה לו חסיד שקראו לו רבי שמואל מונקס. הוא היה עושה הרבה ככה שובבות, היה לו חוש הומור נהדר. ואותו רב שמואל מונקס, זה היה איש נפלא, איש מיוחד. פעם אחת ראו אותו נתלה על מפתן הבית של הרבי ככה, כמעשה שובבו, תלוי למעלה על השער, שאלו אותו מה זה. אז הוא אמר, כמו שבפתח של בית של סנדלר יש שלט גדול בפתח החנות, שרואים מספריים או נעליים או... בפתח של חיית, רואים חוטי מחט בשלט, כמו בשלטים של פעם. אומר, אז בפתח הבית של רבי ראוי שיהיה תלוי חסיד. הסיפור הכי חביב עליו על אותו רבי שמואל מונקס, תורת החסידות מאוד הדגישה את העניין הזה של לעורר בן אדם להתקרב אל עצמו, להתקרב אל אלוקיו, דרך הטוב. לעומת מה שהיה נהוג לפני יבואו של הבעל שם טוב, שהיו מגידים שעוברים בעיירות ומפחידים את האנשים, מסבירים להם כמה הם חוטאים, כמה הם לא טובים. עכשיו, מה שזה עושה זה מחליש את הנשמה. זה לא נותן לבן אדם כוח להשתנות. זה לא רק עניין טקטי. כי כשפונים אל הטוב, זה לפנות אל העצמיות שבו, אל מישהו באמת. אי אפשר לעורר מוטיבציה דרך זה כמה שאני לא בסדר. אבל זה מה שהם ידעו כנראה. והיה פעם מגיד אחד. זה היה השם המקצוע, מגיד. שעבר שם בעיירה. וממש הפחית האנשים. גרם להם כזה נפילה, כזו נפילה במצב רוח. אמרו, כמה שחשבנו שאנחנו לא בסדר, נתברר, זה הרבה הרבה יותר לא בסדר. אין תקווה, אין סיכוי, הכל על הפנים. רב שמואל מונקס מאוד חרה לה. כדי איך הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה תלמיד של אדמו"ר הזקן, זה להביא אור, שני אור, דרך חוכמה, בינה, דעת, ראשי תיבות חב"ד. זה לקחת גם את הרעיונות החסידיים שהתיישבו טוב על הלב. חוכמה זה הבנה שכלית, ובינה שהלב קשור לעניין, וההתפרטות של הרעיונות. אז הוא אמר, אני ילמד אותו לקח את אותו מגיד. הוא בירר איפה הוא ישן. ובשעת לילה, אבא סדין לבן. וכמו תחפושת כזו שלי, זה שד, מלאך המוות. לקח סכין גדול כמו של השוחר. אולי בשביל התפורה, גם עם נר ביד, אתם יודעים, נו את זה ככה. נכנס מהחלון איפה שיש שד, הוא מאיר אותו. הוא מתעורר, רואה פתאום מול אור מישהו עם סדין לבן, עם סכין גדולה ביד. ולא, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, באתי לקחת את נשמתך. באתי להרוג אותך, מתחיל לפקוע. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, תראה, אנחנו פה בעיירה, בעקבות הדרשה שלך, הבנו כמה אנחנו גרועים ועל הפנים. ואנחנו שמענו, וקראנו בספרים, שלהתפלל בקבר של צדיק, זה מאוד עוזר להתקרב לקדוש ברוך הוא ולכפר על החטאים. ולצערנו, לא רק שהמצב שלנו כל כך גרוע, אין לנו שום קבר צדיק באזור. אז פה אחד החלטנו כל הקהילה, התרשמנו שאתה צדיק מושלם, אנחנו נהרוג אותך ונקבור אותך אצלנו, נעשה קבר מפואר עם חדר גדול מעל, מקום לתפילות, לחפלות, וגם לנו יהיה קבר של צדיק משלנו. הוא התחיל לבכות, אומר, לא, לא, אני לא צדיק כמו שאתם חושבים. עשיתי פעם עבירה. אומר לו, עזוב, עבירה מולנו. מה זה עבירה? זה שום דבר. אומר לו, לא, לא הבנת, זה יותר מזה. וככה הוא, לאט להתוודות, לאט לאט להתוודות. וכל פעם שמול אומר לו, לא, זה יחסית אלן, זה בסדר, בוא תתכונן, אני רוצה כבר... ובעצם הוא מתברר שהוא בעצמו, מה שנקרא, עשה מה שעשה, עבר מה שעבר. אמר לו רב שמואל, תמיד מונטס, שיש לי רק בקשה אחת אליך, תחליף מקצוע. וזה לראות את השנינות שלו, של להעביר את המסר הזה, של רעיון מאוד יצירתי, לבוא למישהו, בוא נהרוג אותך, שיהיה לנו קבר צדיק, בעיה. חברים יקרים, אני מודה לכם על הקשב. בעזרת השם, שליבנו יהיה פתוח כן לשמוע את הנחמה שיש בפרשת השבוע על אותם לשונות של גאולה, ולנסות להתבונן את מי אנחנו צריכים להשתחרר בשביל שאנחנו בעצמנו נשתחרר מאותם דברים שאנחנו כה חפצים או מייחלים להשתחרר מהם. פרסומת לפני הסיום. בשבוע הבא, באי שבט, אני עושה נסיעה נשים לאומן. אז מי שמתעניין יכול לראות באתר של חוות יישוב הדעת. בשיא החורף זה החוויה, זה הקביעות שלי כל שנה. בתחילת חודש שבט, אני נוסע עם הרב בזנסון, אומנץ. מרביעי, עד ראשון לצהריים. זאת אומרת, יש שיעור באותו ראשון גם כן. יהיו ברוחות, ללילה טוב. אני אחזור שוב, יש פה גם גברים, אז נחזור שוב לאיחוד. יהיו ברוחים, ללילה טוב.